אני רוצה קצת לשחזר את תחילת הפסקה. אדם אומר, יש שעות שאדם חש שנכנס רחוק או לא רק בו פנימה. עוד מוקדת באותו העולם החיצוני, הנה פועל עליו מועמד, פשוט בעומק ההתבודדות הפנימית. אם אמר אחד יבקרון בחוץ, לא יודע את תעשו ברוחו, ויכול לדון עליו הרבה בצדו השלילי. איך שאיננו חברותי, איך שהוא מתחיל מן הבריאות, ואיך שהכל, כל העולם וכל החיים, הכל מוזר לו. ומתיות רוחו מקרבו, מרגיש הרמוניה גדולה ואחודה. בפנימיותו טוב, טוב לו מאוד. השקט הנכסה שכל עולם רודף אחריו שרויית בתוכו, ויושבת ברומו של עולם. יש לשש עבודה חיה, זה שבתוכו פוליטי, ולא יודעים על הסביבה, יותר משכל הגיטציה הרעשנית יכולה לפעול ולעשות. זה, קצת פעם שעה דיברנו על זה, שיש משהו בעולם החברתי, שאנחנו עושים פעם, בזמנות דבר עליו קצת גם לשבח, נראה לי, שנגיע לפסקה דלת קצת נדבר עליו, אבל עם כל משהו מאוד מאוד מחבר את האדם למציאות, ומאוד מפתח הרבה כוחות טובים ואיתנים ובריאים בתוך האדם עצמו, אבל יש משהו שהוא יכול לא רק לאדם עצמו, אלא בסוף גם לחברה עצמה, להשקיע אותה כאן ועכשיו, ולאבד את המעוף של למה כל המציאות הולכת וחותרת. בעצם זה, לכן זה לא רק שהחברה פוגעת באדם, אלא יותר נכון לומר שהחברה פוגעת בעצמה. שזה שלחברה יש הרבה התעסקות עם פתרון של מצוקות מיידיות שקיימות, של פערים חברתיים, של בעיות סוציאליות, של איומים רפואיים או איומים ביטחוניים שבאים עליהם מסביב, וטוב מאוד שהחברה, וזה כל עוצמתה וכוחה של חברה, שהיא טובים השניים מן האחד, שהיא יכולה לטפל בדברים האלה, בוודאי באיומים בחוץ ובפנים, אולי גם לטפל בעצמה ולהסיר אפס כי, כן, למען שיחדה לבליון מקרב הארץ, אבל זה גורם לזה שכל צורת החשיבה, היא צורת חשיבה שתמיד מתעסקת בשלילת חסרונות. כן, מה ש... אולי הפיינו פעם קודמת, שזה בעצם מלאכה שאינה צריכה לגופה, כלשון הלכתית, שברצונו לא הייתה בא לו, שאנחנו רק בעצם עסוקים בלהסיר שלילות מן המציאות, להסיר מחלות, להסיר עוני, להסיר עוול, להסיר כוחנות שקיים בתוך המציאות, אבל אין כאן אף התעסקות בתוכן של אמת חיובית במשמעות העצמית שלה, במשמעות החיובית שלה, והדבר הזה בעצם מאוד מאוד בסוף, כאילו בצורה גלויה להתעסק בכיבוי שריפות, יש בו משהו הרבה יותר עוצמתי בשלילת השלילה מאשר בדברים חיוביים, אבל בעצם כי זה משהו הרבה יותר קיומי, הרבה יותר אתה רואה את התוצאות המיידיות שבאות מזה שאתה פותר כל מיני איומים חיצוניים ומסיר כל מיני דברים בעתים שקיים מתוך העולם, אז לעומת התעסקות בלקחת את המציאות מטוב לטוב יותר גדול, זה נראה משהו קצת מופשט, קצת אוורירי, קצת לא כזה קריטי כזה, כאילו אפשר, זה יכול להתפרש כזה משהו קצת של מותרות ופינוקים, אבל לראות איך העולם היה רע ונהיה עכשיו עולם יותר טוב מה שהם קודם, זה דבר הרבה הרבה יותר מוחש והרבה יותר בהיר, אז מטבע העולם, בני אדם הרבה יותר מעריכים רופאים לעומת אנשי רוח, כי רופאים זה מתמטיקה ברורה, בלי הרופא המסם הזה, האדם הזה היה מת, אנשי רוח, בסדר, לא, זה לא כזה דבר, זה גוולד כזה ש... הדברים שבהם הוא מתעסק, אבל זה בעצם מידה מסוימת חלק מכל החטא של חטא אדם של חטאו של אדם הראשון, שלפי לפחות איך שבפנימיות מסבירים את הדברים, שזה לא שם איזשהו פיתוי שלא לאכול מאיזשהו תפוח חסיסי שגרה אותו לשם, לאדם הראשון היה אדם גדול מאוד, עליון מאוד, נשגב מאוד, אלא שהוא רצה לבנות עולם מוכני שבנוי על זיהוי הטוב לעומת הרע. רצה לאכול מעץ הדעת טוב ורע, ודאי הוא רצה את הטוב שבדבר, אבל רצה להכיר את הטוב על ידי הרע. כן, זה בעצם האבמינה של אדם שלו לאכול מעץ הדעת, זה בעצם להיות בעולם כזה שבו יש טוב ורע. אתה מבין עכשיו כמה הטוב מצליח לגבור על הרע, אז זה משהו הרבה יותר קיומי, הרבה יותר מוחשי, הרבה יותר חד, מאשר להיות בנחל הדנים של עץ החיים, שזה משהו כזה שבאמת הרבה פחות אתה מסוגל לראות עד כמה טוב העצם האחד וכמה נחמד הוא לעיניים, בוא נאמר תחושתיות של עולם הרוח הרבה פחות קיימת ולאכול מעץ החיים. אבל זה בעצם השפיל את כל העולם כולו לעולם מוכני שיש בו משהו מסוים מאוד מאוד עגום, כן, שמסוים שבר אין לו ערך עצמי, אלא כל כולו הוא רק שלילת השלילה, כל החזון העתידי שכן קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. אז יש כאלה שמפסקים את זה, לא יום כזה שהוא לא יום ולא לילה, לקרב יום, גם הוא אור חיובי, אשר הוא לא פתח מרחאות יום ולא לילה. אצלנו יום זה לא לילה, אבל יהיה עוד עתיד להיות יום כזה שהוא לא רק עומד אל מול האבמין ההופכית ושולל אותה, שאתם יודעים הרבה הרבה פעמים שגם אצל גדולי עולם שמנסים להסביר את טעם הבריאה או את הטעם של ההתמודדות בעולם, אז מסבירים שמסבירות כאלה של ידיעת הפכים אחת, בלי הרע לא היינו הכירים את הטוב, בלי שמתגברים על הרע היינו מבינים את כמה הנהגת השם ייחודו היא מוחלטת. זה מסבירים מאוד מאוד טובים, אבל קשורים לעולם מאוד מאוד עגום מדעבר דיבר אנחנו רוצים. ובעצם עיקר הצערה שבדבר הזה היא שברגע שהעולם פותר את כל הבעיות ומגיע לחוב מבטחים, אז כמו שהרב כותב באורות, יגיעו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. שאם כל המושג של הטוב הוא רק כיבוי שריפות של הרע, אחרי שמצליחים להתגבר על כל החושות האלה, אז פתאום החיים הופכים להיות נטולי פשע, נטולי משמעות. וכמו שהרב ניבא, זה הרבה פעמים מה שבאמת גם קצת מתחיל לקרוא במדינת ישראל, שברוך השם הרבה בטח איומים כלכליים, כבר מדינת ישראל מזמן עברה את איומי הצנע ועם מעצמה כלכלית גדולה, וגם אפילו איומים ביטחוניים, כבר שבעת צבאות ערב שאיימו עלינו תמיד, כבר לא נשאר מהם כלום. אנחנו ככה, אני לא, כאילו, לא יודע עד כמה האיום האיראני הוא לגמרי איום שלצורכי פוליטיקה קצת משתמשים בו, נגיד שהוא אדם קצת, נגיד איזשהו איום, איזשהו מפריש שנמצא אדם ככה מסביב, אבל בעצם, אז זהו, אז כבר אם כל המשמעות של החברה זה רק לפתור בעיות, אז בסוף הכל מתרוקן. אבל כמו שאמרנו, גם אם הוא לא עדיין מתרוקן, אלא עוד 200 שנים מתרוקן, אבל בסוף של הדבר, שאדם ימסור את נפשו לאידיאל כזה שהוא עם תאריך של פג תוקף, שעוד 100 שנה הוא כבר יהיה נתון משמעות, אז זה קצת מטופש למסור את כל חיי לתנועת חיים כזאת, שעוד 100 שנה כבר אף אחד לא יבין שמה בכלל עשינו את הדברים האלה. אז לכן, כמו שהזכרנו פעם שעברה, חלק מקריטיות של תהליכי חברה, זה שהיא צריכה קצת להשתחרר מעצמה, או להשתחרר מהשיח החברתי של הטיפול בבעיות החברה של עצמה, היא חייבת מעוף שקשור לפסגות התרבות. ובהקשר הזה, לכן זה אולי חידוש גדול שאהב כאן בפסקה, כי הרבה בעלי המוסר אמרו שהחברה מרדידה את האדם ומשפילה את האדם, וכאילו היה אפשר להבין את סוגיית ההתבודדות כאילו החברה היא האויב, והאדם הפרטי, האיש הרוח, כדי שלא יהיה קשור למחנה המשותף הרדוד החברתי, אז הוא צריך עכשיו איזושהי התכנסות שלו בתור עצמו, ויש איזה משהו מלא בהתבודדות שתמיד מבטא מסר אנטי חברתי. והחידוש הגדול שאהב כאן בפסקה, זה זה לא שהחברה מאיימת על היחיד, אלא החברה מאיימת על עצמה, ומלא היחיד שמתבודד, הוא לא פורש מהחברה, אלא עד רבה, הוא עסוק, ניצל ברומו של עולם, הוא עסוק בנקודה עמוקה הפנימית שהיא זאת שבצורה קריטית אמורה להחיות את החברה. מה שהוא אומר, השקט הנחשף שכל החברה כולה, שכל העולם כולו רודף אחריו, בלי לדעת אפילו על מה הוא רודף, אבל בניסיסה עמוק הפנימי, החברה יודעת שכל החיים שלהם בעלי משמעות, כי ביום שישבו איש תחת גפנו ותחת עינתו, סוף סוף התעסקו בדברים אמיתיים, אז יש מישהו שכבר מקדים את העתיד הזה כבר על ההווה, וכבר מתחיל לעורר בעולם את הסגנון החיים הפנימי הזה, שהוא לא תלוי ולא משעבד בכל מיני תבניות חיצוניות שעוטפות אותו מבחוץ, כן? על זה אנחנו קצת דיברנו פעם שעברה, שכמו שהרב גם אמר, שלכן הוא פועל על הסביבה יותר מכל מה שכל אגיטציה רעשנית יכולה לפעול ולעשות, שהרבה פעמים שיש במיוחד, כן, הרב כאן מכוון את הדברים הרבה גם, כמו שנראה בהמשך, לעת הבניין, לתהליכים שאצל הארץ התחילה להתגבש, כן, חברה לאומית ב... כן, בארץ ישראל, אבל הרבה פעמים חברה מגייסת לעצמה, אגיטציה זה תעמולה שמגייסת את ההמון להתגייס לצורכי החברה, אבל הרב אומר, במידה מסוימת כמה שהם ניסו בכל מיני דרכים של מוטיבציות לגרור את החברה, להשיג הרבה דברים, אבל יש משהו עמוק פנימי שהחברה תרגיש זרה ותרגיש כאילו האנשים הפרטיים בחברה שהם לא רוצים להתמסר לחברה אם הם לא מרגישים את מה שאמרנו, את הרגשת המתיקות הפנימית שיש איזה משהו נצחי שקיים בתוך האומה. אז כמה שתעמולה חיצונית יכולה להסביר לאנשים תרתמו כולכם למשימה לסלט המולדת, כי בלי זה יהיו כל מיני דברים רעים, אבל יש איזה משהו עמוד פנימי יחסום את האנשים, בלעדי שיש את אותם אנשי מעלה, את אותם אנשים המתבודדים, שהם אלה שבצורה סמויה מחדירים עמוק באומה את ההכרה שקשורה למשהו הרבה יותר נצחי, שקשורה למשהו הרבה יותר גדול, ולכן הם בלא יודעים פועלים, פועלים על החברה הרבה יותר ממה שכל האנשים היחסנים החיצוניים של החברה מנסים לזרז אותה, לעשות הרבה דברים, ולכן ההתבודדות היא לא רק שהיא לא אנטי-חברתית, אלא בסוף היא מנוע עמוק פנימי שייתן הרבה דחף להרבה אנשים לעשות הרבה דברים, כי מה שבסופו של דבר גורם לאנשים להיות מוכנים למסור את ממונם ואפילו את נפשם למען האומה, כי הם מרגישים בצורה פנימית שהמושג הזה מדינת ישראל הוא משהו שיש לו משמעות לעוד 2,000 שנה, בגלל זה הם יכולים לסור את הכל, ורק בזכות שיש אנשים כאלה שכולם מחיים את המשמעות הזאת של מה תהיה מדינת ישראל עוד 2,000 שנה, הם אלה שבצורה סגולית כזאת, פנימית כזאת, מעוררים ומדובבים ונותנים לצד הסמול, זה נותן לו משמעות, ולכן הפעולה שלהם היא פעולה כבירה. אולי לפני שנמשיך על כן במקורות שהראו אצלם לנו, אז רק אני רוצה קצת רק בקובץ זין, יש לי פסקות שמאוד מאוד קשורות לנושא הזה כאן. לזן, יש כאן שמונה קבצים, לזן זה שמה זה כן פסקה נכונה, וצריך זין, אולי אני תקדיר. כן, אני צודק, אני לא מבין מה קרה כאן, אולי אצלם קובץ ו', לא, כי קובץ ו' אצל רב זה בדיוק משהו שצולם כאן, אבל הפסקה הבאה, אז אני אקרא אותה לאט, חבל ש... משהו מוזר למה קרה כאן, אני אקסיק אולי בקובץ ו', זה הפסקות שהוא ציטט. והיה מכה מוזר. טוב, אני אקרא את זה לאט. כשאנו נשאלים על אחים חברותיים, מהי מגמתם? כאילו, מה המגמה שיש בכלל בתוך החברה? אז הוא אומר, אין לנו תשובה מאותם אחים עצמם, כי אם זיקוקים נבוא לשאיפה של עולם גדול ונשגב מהם, שמקצת מזה אותם לתועד לפנינו בעולם הדעת ובכל החיים של עולם הרוחני. זאת אומרת, להבין טוב טוב מה באמת החברה רוצה, אם ננסה להבין אותם מתוך התהליכים החברתיים, תמיד נגיע איזשהו משהו לא מספיק בהיר ולא מספיק נכון, ואין תשובה בתוך החברה עצמם, ואי אפשר לומר שתכלית החברה זה היא עצמה, כי בעצם לא נתת יד יותר עמוק שאליה אמורה להיות תשובה. וזה כבר נביא מסכמה שיש הכלל, שתהיה כל השפעה אנושית שקועה רק באותם אחים החברותיים לבדם. שאם יש אשליה שהמסר החברתי הוא לפתור בעיות חברתיות, כמו שלא לפתור בעיות של פערים חברתיים, של עוני, של כוחנות וכו' וכו', אז זה סתם אשליה שבדבר הזה אפשר להוות את המסרים החברתיים, ולא עוד, אלא שדבר מוכרח הוא. שאם יחדלו אחים החברותיים מנקד לשדם אותם אחים אלוהים שהם למעלה מהם, ושהם עושים את עבודתם להוויה מטרתית, יפחת מאוד הערך החיוני שלהם עצמם. אומר להתגברו בקרבה מגרעות גדולות, זאת אומרת חברה כזאת היא שתשים לה כדגל את המושג שנקרא צדק חברתי, הרב מנבא עליה שיפחת מאוד הערך החיוני שלהם עצמם, יש משהו שהיא לאט לה תאבד את החיות הפנימית שלה, והתגלו בקרבם גם מגרעות גדולות, כי בסופו של דבר חלק מהסוד של החברה זה שבני אדם מוכנים לוותר על הפרטיות שלהם למען החברה. אבל אם חברה כזאת שלא נותנת את המעוף הגדול למקום יותר גדולים, אז אנשי הפרט בתוכה לא יהיו מוכנים להירתם אל המשימה הגדולה הזאת, ובסופו של דבר היא בצורה מגרעות גדולות, שאולי בצורה הכי מוקצנת זה מה שהיה פעם, לא יודע אם שמעתם סיפורים, היה פעם מדינה כזו שקראת ברית המועצות, שכל המסר שלה היה מסר סוציאלי, דמוקרטי, שבעצם המסר היסודי שלה היה צמצום פערים חברתיים, או כאילו שוויוניות בין כולם. וזה חברה כזאת היא שאתה עוצמתית מאוד, ובשלב השני, כן, מיליונים נהרו אחרי השיטה הזאת, והיה בה קסם גדול מאוד, אבל זה דבר חריג מאוד בתהליכים היסטוריים לאומיים, שתוך 70 שנה היא הייתה כלא הייתה, אני מחכה לגמרי. כי כמו שהוא אומר, אין בה איזשהו צד של מעוף, של משהו שהוא קצת נמצא מעבר למעגל הקסמים הפנימי הזה של מערכת שמזינה את עצמה, וכמו שהוא אומר, הערך החיוני שלה, הוא אומר, וזה נקרא מאוד מאוד בכל המנטליות הרוסית הזאת, שהפכת להיות קרירה מאוד, נטולת משהו עמוק של חיים, כי בסוף שעבר אין בה איזשהו משהו מרחב חלומי כזה שמחיה אותה כולה בעצם מאוד עסוקה בכאן ועכשיו, כמו שהרב אומר, זה בסוף מתגלה במגרות גדולות, כי ככה היא בדיוק קרסה, שכל אחד בסוף היה מספיק חכם להבין שמתי אני אעשה גם לביתי ואיך אני אגייס למה אותי לצרכים הפרטיים שלי, וזה מבטא קריסה מוחלטת של הצוויות החיים האלה. בשביל כך אומר הרב, תיקון העולם דורש ציפיית ישועה עמוקה. זה, אם רוצים לתקן את העולם או לתקן את החברה, אז חייב שיהיה אנשי מעוף שיהיה להם ציפיית ישועה עמוקה. מנה של העליונים ותמידה של ישראל נצחית לראש המשך, לא ראש העולם, היא בסיסו של עולם, של כל מצלמה, גם של עולם החברותי עם כל הסתעפותיו. מוכרח הדבר שאנשים צופים ימצאו שכל מעניהם יש שקוע באותם מגמות ילדות וחזם יהיה עולה ומעריף על גבי החזונות החברותיים הנותנים כל כך מקום כמותי גדול בעולמנו שבלי שבחברה יהיו את אותם אנשים צופים שכמו שכן הגמרא במגילה אומרת שמנצפח צופים תקנון ושכחו וחזרו ויזדום שאותיות המנצפח הן בעצם אותיות שלא אותיות שקשורות לאמצע המילה אלא שקשורות לסופי התיבות שהם בעצם עסוקים בחלומות עתידיים ורק בגלל שהיו צופים שחזרו חזון עתידי אז הבינו שאי אפשר להתעסק רק באותיות השימושיות צריכים גם לכתוב אותיות כאלה שקשורות אל העתיד מה שהמערב מביא שכן תמיד יודע שכל אותיות מנצפח הם האותיות של הגואלים שכן פחות פקדתי ואיש צנח וזאתה מצמח וכעצם תאמנו מאוד שבעצם זה בעצם מקורות כאלה שזועקים ובעצם הם אותיות כפולות כאילו כל אותיות המנצפח שהם זועקים, שהמציאות יש בה פשע לא רק מצד ההווה, אלא יש לה עוד, בסוף כל האותיות אחרי האות תף, יש עוד תכלית עתידית יותר שבאה בעקבותיה, אבל כמו שהגמרא במגילה אומרת, ששכחו וחזרו מהזדום, שזה משהו כזה שמאוד מאוד קל לחיי החברה להשכח את הדברים האלה, וצריך שיהיו דמויות כאלה, שכל מעיינם הם יהיו צופי ישועות, אלה מקורות עתידים האלה, אז כמו שאמרנו, החברה בצורה פשוטה, קצת כועסת עליהם, קצת מרגישה מאוימת מהם, וקצת אפילו בביקורתיות עליהם, איך אתם יש לנו את הפינוק הזה, להתעסק בכל מיני דברים רוחניים עתידיים כאלה, שהקרקע בוערת תחת רגלינו, בכל מיני בעיות של השעה, וזה בסדר גמור שהחברה עסוקה בדברים האלה, אבל אם לא יהיה את אותם אנשים שנותנים את הטעם לחיים, שמסבירים שהטוב הוא טוב לא רק בגלל שהוא שולל את הרע, ויש לו ערך עצמי, אז בעצם כל החיים כולם, לא רק בעתיד יגיעו ימים אשר תאמר אליהם בחפץ, אלא כל החיים כולם בעצם מתאדים כלא היו. אז לפחות יש לנו את הפסקה הראשונה כאן, הקודמת על הפרטים, בקום הזמן סמך וב, שכמזה הרב גוזר כאן נפקמינה מאוד גדולה בסדרי עבודות השם שלנו, אז הרב אומר, היחס הערכי כזה יש לכם כאן, במקור הראשון כאן, של המצוות המוסריות החברתיות, מצוות שבין אדם לחברו, אלה המצוות הרוחניות, שהן מצוות שבין אדם למקום, מתחלף על פי האות השוטפות בביסוס הבנת התורה. זאת אומרת, הרב גם פותח את השאלה, איזה מצוות הן יותר חשובות? מצוות שבין אדם לחברו, או מצוות שבין אדם למקום? ושקודם את השאלה הזאת היא, אז המחשבה הפשוטה הייתה אומרת שכל השאלה הזאת היא שאלה לא חוקית, כי האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה מבטא מעולה של תורה, ואיך אפשר בכלל להעין, בכלל לשאול שאלה כזאת, איזה בין שתי המצוות האלה שבין אדם לחברו ובין אדם למקום יותר גדולה, תורת השם תנינה משיב את נפש ולא שייך לדבר בה על היררכיה של מצוות יותר משמעותיות ולא. וזה קצת פלא שהרב עצר כן שאל את השאלה הזאת ואפילו אמר שיש לה תשובות וזה תלוי אבל הרב אומר לפי השאלה איך אתה בכלל רואה את העולם את כל עולם התורה את כל סדרי עבודות שיש לך זה מה שיקבע את היחסים בין מצוות שבין גם לחברו למקום מי ביניהם יותר מרכזי ביחס לדבר אחר והוא אומר כאן הרב שאונם השאלה היא שאלה אבל בתשובה לרב ברור מהי התשובה אומר הרב, המדע העליון על הצונן מצד אחד, והרזיות הקדושה מצד השני, היותר פנים יותר מוגל תוכן לתמיד שפת הקודש, נגיד זה במילים יותר פשוטות, המדע העליון על הצונן מצד אחד, הכוונה היא הרמב"ן, והרזיות הקדושה מצד שני, יותר פנים יותר מוגל בתוכן לתמיד שפת הקודש, הכוונה הריזל, אומר לכם את הרב, אומר כאן, שיש כאן קואליציה מקיר לקיר, שמי גדולי הרצוננים ביהדות שזה הרמב״ם, עד לגדולי הרזיות והמיסטיקה שביהדות שזה הריזל, הם כולם הסכימו פה אחד לתשובה אחת לאותה שאלה. ואיזה תשובה נותנו לשאלה הזאת, הם באים עד ידי המסקנה האחרונה של ההוויה, שהחברתיות היא רק אחד מיחדותיה, והרוחניות העליונה, העושר הנצחי, הוא היסוד המגמה התכליתית. ועל פי זה יהיה המצוות של אדם למקום היסוד העיקרי, שהמוסד החברתי הוא עוד סולם לעלות אליו. פילוסופיות שנשיאות למגמות התגלות ההוראה הלוקית בנשמות בחיי יחיד וחיי ציבור ברמה העולם בטבע ובעולם בכלל, הצורות יותר עלונים שבחיים מגמתים ועניין מקושרות כל המצוות החברתיות בתוך דרך השם לעשות צדקה ומשפט. הרב כאן מכוון לדברי הרמב״ם במורה נבוכים חלק שלישי, ששם הרב אומר הרמב״ם שם אומר שהמצוות הלכתחליות הן אנוכי ולא יהיה לך, וכל המצוות האחרות הרמב״ם שם אומר הן קשורות רק לא להנחה מלוכים מדרך פלישתים, הן אמצעי לקראת הגעה אל המצוות האלה שעסוקות בסוגי עצמי של דת אלוקים. והרב גם מכוון דברים שנאמרו בסתרי תורה, והרב כמו שהרב אומר, המחנה המשותף שלהם הוא מתחיל מהבנה יסודית שאומרת שכל תיקון החברה הוא דבר, הוא בסיס חשוב מאוד, הוא משמעותי מאוד, אבל הוא רק דרך השם לעשות דקה ומשפט. ובסדר שבר, אם לא יהיה משהו שקשור ליסודות אלוקיים, רזיים, עליונים, שמתקנים גם את כל העולמות העליונים, אלא כל הטיפול הוא רק בטיפול בחיי החברה, אז יש כאן משהו שבסוף יישאר רדוד וישאר, לא יקרה את המענה שלו. ולכן, וכשהם עושים את זה, לכן הרב אומר, כמובן שזה קריטי מאוד, המצוות שבין דן לחברו, ואהבת לאחר כמוך, כן, כמו שאומר הלל לאותו גר, זה כל התורה כולה על רגל אחת, שזה כאילו כביכול המוסר החברתי, אבל זה התורה כולה, כשאדם עומד רגע על רגל אחת, ואידך פירוש הוא זיל גמור, כן, כמו ש... גם הרב בניה, אבל לפי זוכני המערל בנתיב אהבת הרי המרחיב לבד את הדברים, שאיך, מה הכוונה, ואידך פירושו, איך פרה אדומה וציצית ותפילים, הם פירוש, ואהבת לאחר כמוך, כן, אז אתם מכירים מה שרש"י שם אומר, שבאהבת לאחר כמוך, רחה זה הקדוש ברוך הוא, רחה אביך אל תעבור, אל תעבור, ולכן בעצם, כביכול, בעצם עולה ממה שרש"י אומר, זה שהמניע שלנו ללך תפילין זה שתכבד את הקדוש ברוך הוא, כן? אם היית רוצה, אתה אחר כמוך, היית רוצה שיכבדו את המניע שלך, אז תכבד גם את, את הדיבור האלוקי, זה באמת דיבור שזקוקים יותר ביור, ככה באמת זה במשמעות הפשוטה, קצת פלא מה שרש"י אומר, ואז הם הביאו עוד פירוש, שהכוונה רוב המצוות ולא כל המצוות, אבל המהר"ל אומר שאידך פירוש הזיל גמור, הכוונה שמה הערך של החברה, ואהבת לך כמוך זה כל התורה כולה על רגל אחת, שבאים הגרם שם הזה בא לנסות להבין מה המסר של היהדות, אז אתה מסביר לו שהדבר הזה ייתן לחברה את החותק הכי גדול שלה, אבל בסופו של דבר זה עדיין רק כל התורה כולה שהיא עומדת על, על רגל אחת, אבל אידך פירושה זיל גמור, זיל זה ללכת, ללכת אי אפשר ללכת ברגל אחד, וחייבים גם את הרגל השנייה, ובסוף שבר אתה רוצה להבין מה הפירוש, מה המשמעות, או מה מקיים בכלל את כל המוסר הפשוט הזה של מה גסן לך לחבך לא תעביד, רק אם תבין שיש גם תפילין ופרה אדומה ויסודות נצחיים, זה נותן את הפשר העמוק גם לקומות הפשוטות האלה, ואי אפשר מלא ל... סדרים שבין דן חברו שיפורשו בלי שיהיו מקושרים אל הערך הנצחי של בין דן המקום. כדמי שהרב כאן מצד שני כן ממשיך ואומר, אמנם העין המוגבלה בידיליה, שזה בעצם הנבואה, נבואת שער הנביא ולא נבואה, שאינה יכולה להציץ יותר הרבה מהתוכן החברותי בפירוט גמור. ומתוות המצוות החברותיות עשה ליסוד עיקרי, והרב כאן רומז ל... לנבואה שהיא התעסקה הרבה בלמה לירוב זבחיכם ידיכם בימים הלאו, כי היא מתעסקת בקומה הקריטית הבסיסית שבכלל מניעה את כל התהליכים האלה. אך אף על פי שאנחנו יכולים להציץ את הפירוט ההורי של גזע הלוקית של אוצר הנצח התאומי באישור המדע עליון לדעת ומכרת את כללותו, על כן הנבואה יחדה את הלאה ומקנה נגד עבודה זרה מצד אחד בכל קלותו, זאת אומרת ודאי שהיא מלחמה גם מול עבודה זרה בין דן מקום, אבל זה בתור מלחמה כללית, ונגד הפרעות החברתיות בצד השני בעומק הפירוט, כי זה המקום שהספקה שאינה נראה מסוגלת לזהות את ההשתקפות של דברים במקומות האהובים דרך התהליכים החברתיים. אבל הרב אומר, חכם עדיף מנביא, מפני ששאיפת החוכמה היא מיסוד התורה, שזה חכם יונק מתורת משה רבנו, שאיפת התורה מהם סלטי המצורתכת של הגועה האבית, של משה רבנו, עסוקה כבר בכל פירוט, המצאת הרוך זאת לסופן, בתורת החיים של ידם במקום, בכל המילוי הסולי, מסלט נחלה רבים ונמלט הבית העליון, שהסוד התחתיתי הוא המכון החברתי, נסוע לו לבסיס חזק, שלכן חלילה שלא יתפרשו בדברנו שאין צורך להקפיד כדוקו של יהוד על כל מצווה שבין דם לחברו, אבל זה לבנות את הבסיס, זה לבנות את ההשתקפות של דרך, דרך השם, היא משתקפת בנו לעשות דקה ומשפט. אומר לגבים את הדר למאוד, וזה מה שהרב מחבר את זה, שהוא בא ישועות לסוד הנזקים, זאת מסוד החסידות, אשר לאבות ולברכות, שכן שאי ביי ביי למוות חסיד, אז יש את החסידות הפשוטה של לתקן את החברה, אבל זה כל סדר נזיקים, שזה בעצם יותר רק להסיר עוול מן העולם, להסיר בורות מזיקים, וכבר קומה חשובה מאוד מאוד שבא מתראה החסידות, אבל חייבת להתחבר אחר כך גם אל אבות, ולהתחבר בסוף אל ברכות, ולמקומות הרבה יותר גדולים, כדי לתת לה את כל גודל החסינות שלה. כן.
כל מטרת המצוות החברתיות זה רק לתקן את החברה?
אז זה מה שאתה אומר, זה מה שאני רומז, שגנוז בהם עצמם, גנוז בהם גם יסודות אלוקים נצחיים, שזה דבר שלהם אוכל פירותיהם בעולם הזה, ויש להם הרבה, כיוונו לעולם הזה, אבל הכן קיים את העולם הבא, וזה בדיוק בגלל שכל התואר כולה יורגל את אחת, אבל כביכול, אף גם בא בביקורת מול זרמים שהיו בעם ישראל, שנתנו משקל אוטונומי למצוא בין דן לחברו, לא כחלק מהרצף של בין דן למקום, וכביכול ציטטו את אותם דברי הנביאים, וכן כפשוטם, שמה, למה אתם מתעסקים בכל מיני דברים דתיים שידחם דמים עליהו, והוא אומר, אם המסר הזה היה כפשוטו, בעצם המצוות של בין דן לחברו היו מתפרשות רק מצד הלבוש הגלוי שלהם, כעומדים לפני עצמם, אז כאן הדבר הוא עושה, זה דבר באמת שיש לו עוד פעם בסיס חשוב מאוד, אבל זה לייבש לא רק את הקודש, זה ילבש את החברה אם היא לא קשורה למקומות הפנימיים הגדולים האלה.
גם המצוות הרוחניות עדיפות, אם שניהם עסוקים בעולם הנצח.
כן, אבל זה עניין של דומיננטיות, כי הוא עושה שבע. שמצוות שבין דן למקום יותר מודגש בהם מצד של נצח. מצוות שבין דן לחברו יותר מודגש בהם הלבושים, ולכן ברור שבסוף, כמו שאתה אומר, התורה היא אורגנית, ואין הבדל בין הלב לבין המוח, לבין האוזניים לבין השן, כולם קשורים לאותה אורגנית של חיים, וגם בשן יש עצבים שקשורים למוח, וגם ברגל יש את הידיים, אז הכל ודאי מעורב אחד בשני. אבל אחרי הכל, אתה כן יכול לדבר על הבדל בין רגל לבין לב, נכון? כאילו, לא שחלילה אתה בא לומר שהרגל אין בה את חיות הנשמה שקיימת בנו, מתי שגם היא קשורה לאור אלוקי הגדול וצריכים בצורה אמיתית להוקיר אותה כגילוי אלוקי, ואם חס וחלילה מחבל נפגע ברגל של יהודי זה יהיה חילול השם נוראי ולא ממש זה רק אגם כי בתוכה יש נשמה, אבל זה לא סותר שבצורה הגלויה יש כאן דברים שיותר מבטאים את הנקודה הגורלית, דברים שהם יותר מבטאים את הצידי האחרים, בסדר? לכן ברור שבצורה אמיתית כן, כל הנצח גנוז בדברים אלה, לכן כאילו הרב כאן יותר בא לדבר על מה הנציגות של כל מצווה, מה היא מבטאת.
זה מהלך
הידיעות,
לא? זה שתי
הידיעות,
שתי הרבונות.
הידיעה לוקית זה הידיעה לאומית, כאילו, כן, ומה אתה מתכוון להגיד ש...
לא סתם להבין אם זה זה, כאילו.
כן, כן, ומה שהרב שמה מתאר את ההתפוררות של החברה בידיעה הלאומית, אם היא לא מתחילה מתוך הידיעה הלוקית, כן, אם אתה מתכוון להגיד, כאילו, כן, כן. אז כל זה באמת יותר קשור לרשת של הפסקה, ולהסביר למה מאוד מאוד חשוב לכן לעשות כפשוט או התבודדות, ופעם שעה גם קראנו קצת, אני לא באמת מקוץ הזמן לא לקרוא את פסקות שרצינו לקרוא פעם שברה, שהרב אומר שבשביל זה גם יש את התפקיד כפשוטו של הלילה, ממש כמו שרב נחמן אומר בתורה נ"ב, שאני אור בלילה והמהלך בדרך יחידי ומפנה ליבו למטלה, שיש איזשהו צד גדול בלילה שחיי החברה הגלויים לא באים בהם לידי ביטוי, ואז יש הרבה יותר מקום כביכול להתכנסות ולאינטימיות של האדם בתוך עצמו, אבל בצורה יותר מדויקת, זה בעצם שהחברה משתחררת מהכאן ועכשיו שלה, ומתכנסת לתוך הצד הפנימי שלה, אז זה מה שהגמרא אומרת, שמשעה שכנים אוכלים, באים לאכול בתרומותם, סימן לדבר צאת הכוכבים, הרב עיניה שם מסביר, שזה למה הגיעו סימן לדבר של כהנים אוכלים לאכול בתרומותם, צאת הכוכבים, כאילו בעצם זה יוצא שצאת כאילו רק סימן לזה שכנים באים לאכול בתרומותם, כי כהנים באים לבטא את הממלכת כהנים לגוי הקדוש, הם בתוך האומה הישראלית הם בעצם אותם צופים, אותם אנשים שמזכירים את הנקודה הגורלית של החיים, והם אוכלים לאכול בתרומתם, הכוונה הולכים לפתח את המקום העדין הגדול הזה, דווקא בצאת הכוכבים שהעולם החברותי לרגע עוצר ממפעליו, זה מה שנותן לנקודות העמוקות הפנימיות האלה, כמו שכן הזכרה מגנתי בלילה, אם לבבי השיחה לחפש אורחי, נותן להתחיל לחפש משהו יותר עמוק, יותר מכונן, מאשר מה שהחיי היום מאוד מאוד מסיחים את הדעת שלנו, ומטרידים אותנו בכל מיני דברים מיידים. אז כל זה באמת, אולי תחילת הפסקה, בזמן של טון, אולי רק נסיים סוף פסקה שהיא קצת פולשת מעבר לסוגת הישורת שלנו, של סוגת ההתבודדות, ופולשת עכשיו להתבודדות לא של הפרט אל מול החברה, אלא של החברה הישראלית אל מול אומות העולם. אז זה בעצם הסוף של הפסקה, כמו שהדבר נוהג באיש יחידי, נוהג הדבר באומה, בשלמותה. כשרוח ישראל מתכנס יפה בפנימותו, הרי הוא מרגיש שלמות עליונה בקרבו. בונה הוא אז עולמו. אינו עודף להיות עומד ושואג בעולם, אבל רוחו בפנימותו מתרענן. חף עמים מחוזקה. הוא יודע את כוחו, ואז פועל הוא בעולם על די מה שפועל בעצמו. אולי לפני המשפט הבא, אהב כאילו קודם כל מביא את כל מה שדיברנו בחיי הפרט, ומדי המסוף אותה קצת כמשל לתהליכים לאומיים, שלבחינה של אין עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב, שיש צד של עמה ישראלית, היא דווקא לא חיה את עצמה בצורה שעסוקה עכשיו בתיקון עולם מחוץ שדאי, אין לכאורה מתרכזת בתוך עצמה, היה אפשר לפרס את הדבר הזה כאיזשהו צד של התגדרות שלנו בתוך עצמנו בלי דאגה לכל מה שנמצא מסביב, והרב אומר, יש צד מסוים שזה בדיוק הפוך, שזה הצד שעם ישראל הכי פועל ככה על העולם, כמו שהרב בהרבה מקומות בא בביקורת, במיוחד על כן מה שהרב מחנך את ההתפרסמות בלא איתה, שזה אחד מהכשלים של הנצרות, שכמו שהרמדים שבתחילת דרכה היא הייתה עדיין הייתה, היא התיימרה להסיק את עצמה כזרם מהיהדות, ועדיין במאה השם השונות שלה הם שמרו לכאורה על כל התורה והמצוות, ולא ראו את עצמם כמשהו זר ליהדות, אבל הקשל היסודי לפני שהם התלו את המצוות המעשיות, ואולי אנחנו נתאים לקראת עשרה בטבת, אז אם אתם יודעים שיש יש איזה דברים שרב דוד הנוז מדבר על זה, זה שעשרה בטבת חלק מהסודות של הצום שנמצאים שם, זה שמעון התרסי, נכון התרסי קראו לו, אני חושב, שהוא נפטר באותו יום שהוא היה בצורה גלויה אחד מהאנשים שהיו בכנסייה הנוצרית מאה שנה אחרי אותו האיש, ופיתו את הכנסייה לבטל את המצוות המעשיות, עד כמה נהיה מחכים את היהדות העלובה הזאת, הגיע הזמן שנצא לדרך משל עצמנו, והוא דמות כזאת שביטלה את כל המצוות המסורת מהנצרות, והמסורת אומרת שהוא היה יהודי קדוש, שאיש מוסד ששתל את עצמו בתוך הכנסייה הנוצרית, כדי לנתק אותה מיהדות כדי שהיא לא תמשיך לעשות שמות בתוך היהדות עצמה, אז הוא ממש מסר את נפשו עליה, והרבן הזה מביא מסורת שנשמת כל חי, שבסופי ראשי תיבות, אבל למפריע, זה שמעון, כן, נשמת כל חי, ואחר כך ואילו פינו וכו' וכו', זה שמעון שהוא זה שכתב את הפיוט הזה, וזה רק מראה עד כמה הוא יהודי קדוש וטהור, והוא הבין שזה הדרך היחידה לנתק את הזוהמה הזאת מתוכנו. אני רק באמת הייתי עבר ולומר שהמחלה היותר סודי של הנצרות היא לא ביטול מצוות המעשיות, זה אולי אפילו קצת, מדם שם קצת פתרון לשחרר אותה מאיתנו, אלא זה הרצון שלה להנחיל את היהדות לכל העמים כולם, ובעצם בזה לרדד את נקודת החיים הפנימית שלנו, כן, החפץ ההתפרסמות ולא הייתה כמו שהיה מכנה אותה, של הרצון להפיץ את האור הישראלי בעולם, ובעצם לא לחיות את העולם של ההתבודדות, זה לא לחיות את החיים האינטימיים הפנימיים שלנו, ולא להבין שהטובה הכי גדולה שעם ישראל נותן לעולם, זה בזכות זה שזה אין עם לבדד ישכון, שאנחנו משביחים ומדייקים קודם כל לצד החיים שלנו, כי הבשורה הגדולה של העולם היא לא בשורה תועלתנית שלך מדברת בשפת המצוקה שבה העולם עכשיו עדיין נמצא, בשפה הערלית שהיא נמצאת בכאלה שלום שהעולם נמצא, וכל ניסיון לדבר בשפתם הוא בעצם להשטיח ולרדד את הנקודה בשורה, מה שבאמת חסר לעולם, חסר להם חיים ישראלים, חסר להם סגנון הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, ובעצם שאדם לא מתבודד, הוא נכנע לשיח שבו המציאות עדיין נמצאת בה, כשאדם מתבודד, הוא חי את הצד ייחודי שבו, וזה הוא תורם לעולם את הנקודה הכי גדולה שהעולם צריך לקבל, שהוא צריך לקבל בכלל סוג חיים ישראלי. ולכן בהקשר מסוים הזה, ודאי שנשפיע לעולם, אבל נשפיע עליהם חיים, לא נשפיע עליהם אמירות, לא נשפיע עליהם דיבורים, בטח לא נשפיע עליהם משהו כזה שנכנע לשפת השיח והמקום הרדוד שבו הם מוצאים. ולכן, כמו שאר אומר, דווקא האומה בשלמותה, שעושה מתכנס יפה פנימותו, המגיש שלמות אמונה בקרבו, אינו רודף להיות אומר שואל בעולם, חומתו מתרענן, חפה מחוזקה, בדיית כוחו, ואז פועלו בעולם על ידי מה שפועל בעצמו, שזה בעצם כל שיטת ההתבודדות הפנימית של האומה בתוך עצמה. והחידוש הגדול שהרב כאן זה שדווקא הסוגיה הזאת של ההתבודדות היא קשורה לעם ישראל לא במצבי חולשה שלו, אלא במצבי הגודל שלו, שזה בעצם הבדל בין גלות לגאולה, שדווקא בגלות יש צד מסוים שאנחנו מדברים כן בשיח של אומת העולם, ומגיבים לכל דברים שנמצאים בתוך אומות העולם. כשאנחנו נמצאים בתקופה של גאולה, דווקא זה קצת היה יכול להתפרש קצת הפוך, שדווקא בגאולה, אז אנחנו כבר באים עכשיו להפיץ את אור כלפי עמים אחרים, אבל הרב כותב את זה בהרבה הרבה מקומות, אני אולי קצת, אין לנו כך הרבה זמן ככה לפתוח את כולם, ואולי כאן אני מתאר כשתי מקורות קצת, יש בדף ש... רבי יורצי אליהם יש צד אחד או שתי קדים? אחד. אז לא בסדר, אני רואה ש... בסדר, אולי משמם כי רציתי להיות כמה קורות, אבל לא יהיה זמן להגיד אותם, אז רק נזכיר אותם בעל פה, זה מה שהרב כותב גם באורות, יש כאן אורות, נכון? תמיד... במלאך ידעות, הנה, השחור שם כאן בסוף. באורות בעמוד קופתת, הרב אומר ש... אני ככה אציין מקורות מרכזיים על הדבר הזה, כאילו שאני רוצה לומר, המסר המרכזי של הרב זה שהאומה חיית את עצמה בצורה בריאה, אז היא לא כל מיני מחויבת להיות נחמדה לכל מה שמצא מסביב, ואז היא יותר מתכנסת לאורך הפנימה, ואז היא פועלת על העולם את הפעולה הכי כבירה, כי העולם מסוגל לפגש עם חיים אותנטיים ישראלים, ודווקא שהאומה נמצאת במצב חלוש שלה, אז אין לה את היכולת להתאבד לתוך הפנימה, ואז יש לה גם פעולה שפועל בעולם, וזה כל התפקיד של הגלות, לא גלו ישראל לבין העמים, אלא כדי שיתפסו להם גרים גרים, שאז היא נמצאת באיזשהו שיח עם אותו עולם, קצת קשור מה שדיברנו לפני שבועיים על חנוכה, שפתאום אנחנו מדברים קצת ומחייבים לענות על שאלות של אומות העולם, אז זה נותן אומנם הרבה הרבה ברכה לאומות העולם, אבל לא את הברכה האמיתית שהעולם צריך לקבל אותנו. בסוף זה לחבות שריפות, זה לענות להם לכל מיני קושיות מקומיים שבהם הם נמצאים. אז דווקא המקום של הגלות הוא זה שבעצם נותן לנו פתאום לדבר באיזשהו שיח אוניברסלי, שהרבה דברים מאוד מאוד מופשטים, אבל לא בדברים האינטימיים מסוים שלנו. אז הרב כותב, למשל, בלמר חדות, זה פרק שנקרא המצב הגלות, אומר הרב, הוא מן המידע האלוקית, מעין למקום איתן, בהחלטה של הידע הלאומית הישראלי שלא נורד בתוך אחרים ישראלים, אחרי גלות העם וחובן המקדש, התנסה משך זמן הגלות, מעל לגבול גוי מיוחד. אני אומר שבת הדדק המוסרית, המדע הימי ענקי, החוכמה נצלת ממושטת, ומשם תשאר כאלה הורה מעטים, שרובה מאיכותית תוחדר בעולי יעקב, על ידי פליטת מורשה ושיעורי השפעת הנבואה וכו' וכו', אבל פה ושם תפיץ בין שרידים יחידים, דורשי אלוקים שבכל עם ולשון. שאני אומר שדווקא בתקופת הגלות, אז הרעים, הידיעה האלוקית והידיעה הלאומית לא התמזגו אחד בתוך השני, ואז השפה שלנו התחילה כמו אצל הרמב״ם והאיקרים, ואולי מי שמכיר את בעל הקדה, זה מאוד מאוד קיצוני, כשהוא מצטט הרבה גם מפילוסופים של אומות העולם, וכביכול נמצא איזשהו דיאלוג איתם. אז ודאי שאנחנו מאירים, כמו שאומר, הצד האיכותי עדיין נשאר ישראלי, ואנחנו נמצאים במקום כזה שעסוקים בהפצות, אבל הרב אומר, כשאתה נמצא בהפצות, זה לא בהכרח מראה על מצב של חוסן וגדלות שלנו, אלא מצב כזה שבו אנחנו כבר נמצאים בשפה חלימות העולם. ככה גם הרב כותב במאמר המחשבות, שהוא אומר שיש מחשבות שהן שוות לכל העולם, יש מחשבות שהן צריכות את ה... אולי יש מתאם בין אמונות העולם, אבל צריכים לדעת איך להלביש אותם בסגנון ישראלי, ויש מחשבות פנימיות שהן קשורים רק לעם ישראל, ואין שיח אמונות העולם איתם. הרב שם אומר שבלמלך עדות, במאמר המחשבות, שדווקא עכשיו שהאומה שווה להרצאה, אז יש הרבה יותר צורך לחזור למחשבות השלישיות האלה. לחזור למחשבות כאלה שהן כולן ישראליות, כדי להחיות בנו מחדש את העוז הישראלי המדויק שלנו. אני רק מזכיר, זה גם באורות ארץ ישראל פסקה ג' הרב מדבר שבתקופת הגלות, אז אני רק משפט אחד אצטט משם, שאז הרב אומר יש מוות כזה שהגוף הלאומי נקבע באדמה והרוח מתרוממת לקומות הלאומים. אז הרב אומר שהרוח הישראלית מתעלה מקורות היסודתית לתוך הלכנות המציא של ישראל בסגולת האדם, שמדבר בשפה אוניברסלית, וזה נשאר דווקא בגלות. אז קודם כל אני רק הבאתי לומר שאצל הרב המקום שאנחנו משפיעים במילים לאומות העולם זה מצב של גלות, כי זה מצב כזה שבו אדם לא, ואני בתוך הגולה, כן? כמו שהפסקה מפורסמת שלה במוסר הקודש, שהעניות שלי נמצאת בתוך הגולה, אז היא בעצם אני לא, אנחנו לא חיים את עצמנו, אלא יותר מדברים את עצמנו על פי שפה של, של אומות העולם. אולי רק כן פסקה אחת שכן צומת שכם בקובץ בית קופה עם דלד, הוא אומר, כל מה שנכנס בנשמה אחת מהשפעת חברתה, אף שפי שמור לה דבר מאיזה צד, שסוף כל סוף הוא מקנה לה איזו ידיעה, איזו הרגשה טובה מאיזה לפעמים, ואם זה מזיק לה גם כן, במשהו מראה ביסוד זר במהותה. אז שאדם נמצא באיזשהו שיח ובהשפעה במקומות אחרים, מכל מנהדי העסקת יש לה הרבה מה לקבל מהם, אבל זה יכול להיות גם מסוכן, שקצת מטשטש ומכניס יסודות זרים לנפש שלו. ואין עולם משתלם כממד של שלילת השפעה זה. ולא עמדוד איש את ראו ואיש את רכיב למוד ראותי, כלום עמדוד עם קדם גדולה. המהלך השולל את השפעות הזרות לגבי כל פרט, אבל בשנירו בצורה הורסת, היא הסתירה ועל די הבניין, יותר כאן יותר משוכלל, והוא המבוא היחידי, נכון המבא שכל אחד ואחד עושה לו הקדוש הוא ידי לפני עצמו, אז נכון לומר על אדניך. עכשיו, זה הרב אומר כאמרה כללית כזאת, עוד לא קשורה לסוגיה הלאומית שלנו, שהרב אומר שיש תקופות מיוחדות שבהן אדם בכוונה לא מוכן להקשיב לאנשים אחרים, אלא מאוד מאוד חי רק את עצמו, שנתתם לפעמים בצורה קצת בוטה וקצת חוצפנית, אבל הרב אומר, זה מה שמקיים את החזון העתידי שנאמר, בנחל אדניך תשכן, לשון רבים, לא ארך על אדנך, כי לעתיד לבל כל צדיק וצדיק יהיה לו את העדן שלו, כל אחד יהיה לו את האור המיוחד שלו, ולפעמים מאוד טוב להיות מופרים לאחרים, אפילו זה קצת משבש את, את היכולת של אדם להקשיב את האור המיוחד שלו, כמו שהוא אומר שחלק מסדרי הגאולה, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, שזה משון לב בוסר בחלקו של חברו, שכן דיברנו על זה פעם, נכון, על הברסלב, נכון, כן, שזה המקום הזה של דוחה כל מיני השפעה זרה. עכשיו הרב אומר, הכרה כללית באומה, להישמר מהשפעות זרות היא יסוד התחייה, ויכולה אותו תיסה פרטית, מכולת הריסות עושה מהפכות, ועונה עולמות חדשים קיימים ויירים. הרב כאן אומר דבר מביא, שמה שבעולם שלנו ובדור שלנו יש הרבה אינדיבידואליסטיות, וחוסר מוכנות להקשיב לאחרים, הרב אומר זה רק מצלים ראשונים של משהו הרבה יותר אז, שהאומה בצורה אמיתית לא רוצה, גאולה מתגלה בהתחלה בתור פרט, שלא מוכן שאנשים יגידו לו מה לעשות, אבל בעצם בסוף זו תביעה מדויקת של האומה, לא להיות מושפעה מכל מיני השפעות זרות של עמים אחרים, והרב אומר, הכרה כללית באומה לשמור השפעות זרות הוא יסוד התחייה, וזה משהו קריטי באומה, וזה שבאומה יהיו תהליכים כאלה שלא נהיה מוכנים שהשפה שלנו תהיה שפה שמוקרנת ומושפעת, אפשר לדבר מילים מאוד מאוד יפות, מהמתוקנים שבמות העולם, ויש הרבה הרבה מה לקבל גם מהרוח הנאורה שנמצאת מסביב, אבל הוא אומר, זה משבש את כל היסוד של הגאולה, כי זה לא נותן לנו לדייק את עצמנו במקום העצמי שלנו, וככל שחפצים יותר בגאולתם של ישראל, ולהצמיח את נקודת החיים העצמית שלנו, אנחנו צריכים להיות יותר פדנטיים, ויותר מדויקים, ויותר להיות אוטמים את אוזנינו מכל מיני השפעות זרות שבאות אלינו. לא בגלל... מה זה איך?
איפה עושה את הקישור בין הכלל
לפרט? מהמילה הכללית עובר לכלל, כן?
נכון, אבל הוא לא
קישור את זה לפרט. איך, איך? אבל כל הרשת דיבר על הפרט בהתחלה.
נכון.
אז אני לומד סמוכין בדברים שהוא אומר, חלק מתהליכי הגאולה זה לב עושה בחלקו של חברו, שאדם יכול להקשיב לאחר וזה אנחנו רואים בחוש. אבל הוא אומר, זה אמור לשמש לנו יותר ממשל. אלא מבטא איזושהי תביעה פנימית להיות במצב של גאולה, זה להיות במצב של עצמיות. אז בהתחלה זה מתגלה בזה שכל פרט מאוד רוצה להיות עצמי, וכמו שהנוער אומר, אל תחפור לי, תן לי להיות אני עצמי. אבל הוא אומר, בסוף, יסוד הגאולה הכללי שלנו, יהיה על דמה שהאומה הישראלית תדע לדק את עצמה, ולא לתת לכל מיני השפעות זרות להיות עליה, עוד פעם, לא בגלל שאיננו צרה בדברים אחרים. אבל יש משהו קריטי שקודם כל צריכים בכלל לבנות ישראליות, לבנות חיים ישראלים, ולכן כאילו הרבה פעמים יש אנשים נאורים שנראה ביניהם שהפדנטיות הרוחנית שלנו לחיות חיים ישראלים היא משהו כזה שהוא קשור לעולם גלותי, לעולם שהיה פעם, אנחנו בדור של גאולה, אז עכשיו אפשר לפתח הרבה, זה נכון מאוד, אבל היסוד של הגאולה זה יסוד אצל הרב תמיד שמיעת הברית, זה קודם כל המקום הזה שבו אדם יודע לחיות את עצמו בלי כל מיני רעשי רקע חיצוניים שקצת משבשים את הצד שלו, אולי רק בשתי דקות האחרונות רק לפחות לסיים את הפסקה, כי הרב כאן מכוון את הדברים בצורה יותר מאתגרת כלפי השלב הביניים שבין גלות הגאולה. אומר הרב, את הבניין ההולכת כעת להתגלות, תירופי, אפשר הדבר להתחלב בנטייה לנטייה. כשל יצאות דיין לברר את העושר של הגבעת הרוח הפנימי ושל עושר הריכוז, הלשון שוטטת תמיד רק בעולם החיצוני. משוטטת לבקש עושר ואינה מוצאה. כעת עבודה דרושה לאחות הרבה את רוח ישראל פנימה. כשל יכול לקרות בין הפנימי נחוצים למצוא ריכוז הרוח. ועוד אין עד כדי הרגשה של עוד המנוחה הפנימית והם מנוחה כתוב. אם זה נכון כללית שבעולם של גאולה אדם הרבה הרבה יותר חי את עצמו, אבל בתור המקום הכי קריטי של הדבר הזה בשלבי בניית הזהות של האדם, שבעצם אולי הדוגמה הכי טובה לזה זה גיל ההתבגרות של האדם, שאדם הולך ובונה את הזהות שלו בגיל ההתבגרות, זה המקום שבו מצד אחד הכי קריטי שאדם יקשיב את עצמו, אבל זה בדיוק המקום שממש משרש לפעמים הפוך על הפוך, מכיוון שאדם נמצא כאן פתאום באיזושהי בקיעה למקום חיים חדש שלא מוכר לו, שפתאום הוא נחשף למדי חיים חדשים, אז מאוד מאוד הוא פוזל לכל מה שנמצא סביבו, וכל כך בגיל התבגרות הלכים ממש הפוכים אחד מהשני. ברגש הוא מאוד מאוד לא רוצה, הוא רוצה לבטל את כל הסמכות ההורית, את כל הסמכות כן, של, של מורים, וגם בכלל שאנשים לא יתעברו בתוך החיים, אבל בצורה קצת לא כל כך מובנת, אולי כן מאוד מובנת, הוא מאוד מאוד נמצא בחקיינות של כל מיני אנשים אחרים שנמצאים סביבו, כחלק מהמקום מוצא מזה שהוא צריך להגדיר לו את הזהות שלו, כי נמצא באיזשהו תהליך של התעברות. והרב אומר, זה בדיוק מה שקורה, הרב מדבר בתקופתו, לכל אלה שמובילים את הציונות, שהדגל שלהם הוא שהגיע הזמן שלא נהיה גלותיים, הכוונה שנהיה עצמיים, אבל המעשים שלהם הוא בוא נחכה את אירופה ובוא נחכה את כל מה שנמצא מסביב, והרבה הרבה הרבה ממה שהוביל את כל התנועה הציונית, גם אפילו כפשוטו, היה חקיינות של כל מיני תהליכי רנסנס, של תחיות לאומיות שהיו מסביב, כן, יש סיפור מפורסם שאליעזר בן יהודה כתב מאמר שאמר אם לרועי החזירים בסרביה, כי אז בדיוק הם השתחררו מסרביה, אתה אז חלק מיוגוסלביה, לא זוכר מאיזה מדינה, מה זה? לא זוכר, אבל אז הם השתחררו ממנה, ואמר אם לרועי החזירים מסרביה מגיע מדינה מעצמם, אז לנו לא מגיע מדינה מעצמנו? ואומרים שהדבר הזה, החפץ חיים, סיפרו לו את הדברים של אליעזר בן יהודה, והוא התחיל לבכות. אמר, 2000 שנה סבלנו בגלות כדי שנהיה כמו רועי החזירים בסרביה, זאת אומרת, יש משהו מסוים שכחלק ממה שאדם רוצה לבנות את הזהות שלו, הוא נמצא בתהליך מאוד מאוד לא יציב, אז הוא מאוד מחפש הזדהויות במקומות אחרים. אבל הרב אומר, זה בדיוק הנקודה המאוד כואבת כאן, כי אתה מאוד צריך עכשיו לבנות את עצמך, ואתה דווקא פוזל למקומות אחרים, לכן דווקא בשלים האלה צריכים מאוד מאוד הרבה את התהליכים האלה של התבודדות שאמרנו, את המקום הזה של ההקשבה המאוד מאוד בריאה של אדם לעצמו, והוא אומר, יכולים הדברים להתחלף, אתה מאוד מאוד רוצה לחפש, מחפש עצמיות, אבל אתה מחכה אותה, עצמיות של אנשים אחרים, ולכן כאן הזהירות, זה קשור קצת לא כזה באות המלחמה, לסוגיית הקינה, שהרבה פעמים קינה באה דווקא מתוך משהו שקשור לנקודה הכי עצמית של האדם, רקב עצמות קינה, שזה בעצם, בסוף זה קינת השם צבקות, כן, זה הדיוק. הקינה בעברית יש לה שתי משמעויות הפוכות, זה גם, וקצת הפוכות, כי קינה זה גם להיות מאוד מאוד מדויק, ולהיות מאוד מאוד קשור לנקודה הגורלית של החיים שלי, וקינה זה גם מאוד מאוד כל מן לבזול אל מול אנשים אחרים. והרב אומר, זה בעצם השור של המולחה, זה בעצם הנקודה של בניית העצמיות של האדם, שאם היא תהיה מכוונת למקום הנכון שלה, היא תהיה קנאה לה, שיודעת איך לרמן את עצמה, ואם היא תהיה בצורה מזויפת, זה תהיה קנאת איש מרעהו, וזה בדיוק המקום המסובך הזה, שדווקא בשלבי ההתהוות הם הרבה יותר מסובכים, ולכן הרב אומר, בתקופות האלה, המקום הזה של ההתכנסות הפנימית, של ההקשבה הפנימית, הם קריטיים כדי שהאומה תדע לעצמה עצמה בצורה נכונה. אז זה טוב, זה האמת היא סוגיה רחבה בפני עצמה, היא רק אצלנו, אבל נכנסה קצת בדלת ידית, אז אנחנו נסתפק בזה.